הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לתוצרת מקומית, הפודקאסט המשותף של 103 FM וקו-אימפקט. כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה. שמי שדי חדד ואני מנכ"ל קו-אימפקט. קו-אימפקט היא השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית, והיום אנחנו פוגשים ומארחים את מנכ"ל תנובה לשעבר והיושב ראש שלנו מר אייל מאליס. אהלן אייל.
אהלן שדי, יושב ראש משותף.
אכן, עם מר וליד עפיפי. אז בפרק הפתיחה בעצם אנחנו נדבר על איך הכל התחיל, איך ארגון עסקי גדול מוביל שינוי אסטרטגי בר קיימה, איך אנחנו משלבים באופן מיטבי טלנטים מהחברה הערבית, ומהו הערך העסקי המדיד של המהלך הזה, לכם, כמי שמובילים את המגזר העסקי, ולמה זה חשוב לכל אחת ואחת מכם שמאזינים עכשיו, זה לא רק נכון, זה גם משתלם. בואו נתחיל. אז אייל, שלום שוב, וברוך הבא לפודקאסט המשותף.
ברוך הנמצא.
תודה, תודה. אז אייל, בעצם קח אותנו שנייה לרגעים, איך הכל התחיל, מתי זה התחיל ומה היה שם.
2016, ברבעון הראשון, איפשהו נכנסתי לתפקיד בינואר 16, בערך חודש אחר כך, אחרי זה, נוחת אצלי בלשכה צבי זיו, שהיה יושב ראש לפניי.
נכון.
עם יפת עובדיה, שהייתה אז המנכלית, וביקש פגישה. שאלתי על מה הנושא, הבנתי, אמרתי לו, תצטרף אליי לישיבת הנהלה. ואיך אמר לי צבי ברבות הימים? הייתי בטוח שנכנסת לתפקיד לפני חודש, חודשיים, אתה, תנובה, זה הייתה במשבר לא קטן, אתה תזרוק אותנו מכל המדרגות, ולא יהיה למה לדבר. ומשהו בשיחה הזאת שווה אותי מאוד, אבל מעבר לכל, הסתכלתי על זה קודם כל כתועלת עסקית, או כפוטנציאל לפתור תועלות עסקיות,
כן.
וכאבים שכאבנו. מה כאבנו? היו חסרים לנו ידיים עובדות. כשאתה מגדיר את עצמך כחברת המזון הלאומית, אתה לא יכול להיות בחברת תנובה, ולא לספק למדפים כל בוקר, כל יום, את המוצרים שהם הכי פופולריים. מתוך 10 מוצרים הכי פופולריים, 6-7 של תנובה. והמחסור בידיים עובדות הביא אותי להבנה שאולי יש פה הזדמנות. אז זה קודם כל התחיל אצלי בצורך בסיסי, עסקי. עוד לא ראיתי את זה במונחים שאנחנו מדברים עליהם היום, של shared society, של גיוון והכלה ושל הדברים האלה. רציתי לפתור בעיה, רציתי לוודא שהמדפים של תנובה מלאים, והכי הגיוני לעשות את זה, עם עובדים מהחברה שתנובה משרתת. תנובה משרתת את כל, את כל החברה הישראלית, על כל גווניה.
אכן.
תנובה היא חברה עם המפעלים בפריפריה, ובפריפריה זה רק מזמין שאנחנו נקלוט אלינו עובדים מהחברה הערבית, וראיתי בזה win-win situation.
מדהים. אז בעצם אתה מספר על גם החיבור העסקי, בסופו של דבר מה התועלת,
לחלוטין.
אבל זה גם פגש אותך בתור צורך, כמנכ״ל שמוביל את הארגון. אני רוצה לשמוע ממך, אייל, איזושהי ככה עצה ניהולית שישבת בתוך ההנהלה שלך, אחרי שהתנעת את התהליך הזה, ועמדת על הרגליים האחוריות, ואמרת למנהלים שלך, אני נכנסתי לתהליך ביחד עם קו-אימפקט, כי יש לי פה תועלת עסקית. מה העצה הכי טובה שנתת אז לאנשים?
אני לא חושב שידעתי בתחילת הדרך שעדי כדי להיות כן, את המשמעות של המסע.
כן.
ואת המשמעות של התפקיד שקו-אימפקט ימלאו במסע הזה. ואת העניין שאנחנו הולכים למסע, כמו מחנה אימונים, שאתה שרפת השרירים שלא קיימים לך, כי אתה לא יודע איך להגיע לעובדים בחברה הערבית, אתה לא יודע איך לדבר עליהם, אתה לא מכיר את התרבות שלהם, אתה עד היום לא היית פתוח, ושהמסע הזה התחיל, פתאום התחלנו להבין מה המשמעויות שמקופלות בתוך הדבר הזה. אבל אני אגיד לאן אנחנו לקחנו את זה מעבר להעסקה של עובדים מהחברה הערבית, כי לקחנו את זה קומפליטלי, מה שנקרא, לחלוטין לתרבות ארגונית ולערך מרכזי, ערך חברה מרכזי ששמנו אותו על סדר היום.
כן.
אבל מה ששבר אותי בתחילת הדרך הייתה החסות שהנשיא ריבלין נתן למיזם הזה. הנשיא ריבלין קרא לאותם ששת או חמשת מנכלי החברות הראשונות, אגב, אני לא בטוח שזה במקרה, אבל רוב החברות הראשונות היו חברות המזון הגדולות.
נכון.
תנובה, שטראוס, אוסם, חברה המרכזית קוקה קולה.
כן.
ודלויט, ואולי אחת הצטרפה יותר מאוחר, והנשיא פרס על זה לא את, אמר, בוא נראה. הוא ביקש, כל חצי שנה דוח, איפה אתם עומדים? נקרנו אליו לרגל, אני חושב איזה פעמיים במשך הקדנציה, שעליתי לדווח, הוא גם ביקר אותנו, והחסות שהנשיא ריבלין נתן לדבר הזה, והדגש הוא נתן הזה, היה בעיניי אקט מנהיגותי ממעלה ראשונה.
נכון.
שהסביר לכולנו, את התפקיד החשוב שאנחנו עושים, לא רק בחברה, בקמפני שלנו, לסוסייטי כולה. וזה חלחל, ואת זה חלחלנו.
אתה מתאר פה מסע משמעותי וחשוב, שפגש גם אותך וגם את הצורך העסקי. הייתי רוצה שלפני, לאותם אנשים בכירים מהמגזר העסקי ששומעים אותנו כרגע, לפני התנעת מהלך כזה, מהי העיצה הטובה, או מה צריך לעשות, מה התשתית הטובה שצריכה להיות לפני שמתניעים מהלך כזה של חיבור הביזנס לחברה הערבית?
שתהיה אתה כמנכ״ל, או כסמנכ״ל שמוביל את המהלך הזה, ואני חושב שמנכ״ל צריך להוביל את המהלך הזה, תהיה נכון כמו כל דבר בניהול. מה שלא נכנס לך ליומן לא קורה.
כן.
קודם כל, שהמנהלים הבכירים, ואתה בראש ובראשונה, תכניס את זה לסדר היום. שתיים, לוודא שההנהלה שלך הכניסה לסדר היום. שלוש, תבנה קומץ משוגעים לדבר. ואספנו 5 או 6 משוגעים לדבר ברחבי הארגון. ממשאבי אנוש, מהאחריות החברתית, מאחת החטיבות העסקיות. והדבר הרביעי, זה לקחת את כל מנהלי האתרים, שהם המנהלים בפועל של היחידות.
שזה נוגע בהם.
בכל יחידה כזאת, בין 200 ל-600 איש, והיו בתנובה כ-25 יחידות כאלה, ולרתום את אותם מנהלי ומנהלות היחידות, ה-25, שזה יהיה סדר יום מרכזי, ערכי מרכזי בחברה, ודרכם לעבוד.
זה לא היה מאתגר?
מאוד מאתגר.
ספר.
במיוחד, שלא נעים לי לומר, שהיו יחידות בתנובה, ולא הייתה גאוותי על כך, שלא היה שם אף עובד או עובדת ערבית.
כן.
ולא במקרה אגב.
לא במקרה.
ולא במקרה. כי זה היה קשה. כי זה גרם לו לאינוחות. ועל הקושי הזה, הבהרנו לכולם, ולכל מנהלי היחידות, חברים, אנחנו באנו כדי לפתור בעיית כוח אדם, אבל אנחנו פה כדי לעשות חברה טובה יותר, ואנחנו נחיל את עצמנו ואת העובדים מהחברה הערבית. אגב, תנובה גם הצטיינה בזמנו בקליטה של עובדים מהחברה האתיופית, שהם 2.5% אולי מהאוכלוסייה, ובתנובה היו מעל 6%.
וואו.
ודרך שדרת הניהול של הנהלה ומנהלי היחידות וקומץ המשוגעים, הסיירת,
כן.
שהלכה ועשתה את האימפלמנטציה ועבדה צמוד עם אנשי קו-אימפקט, התחלנו לקלף את השכבות של הבצל, ויחידות שלא היו בהם עובדים ועובדות מהחברה הערבית, אחרי 4 שנים, היו כבר כמה עשרות, וחלק מהשדרה הניהולית של היחידה, של האתר, מחלבה, מרכז לוגיסטי, חלק מהשדרה הניהולית היו עובדים ועובדות מהחברה הערבית, והכל השתנה. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד, זה כמו אימון מאוד קשה, אינטנסיבי, שצריך לאמן את השריר הזה, כי רגע בואו נחשוב מה קורה ועובר על מועמד מהחברה הערבית, שמגיע לרעיון קבלה. הוא מרגיש כל כך מבוהל, כל כך מפוחד, כל כך מנותק, הוא כל כך לא מדבר את התרבות, הוא מרוחק גם בשפה, הוא לא כמוני כשפת אם בעברית, ומדברים איתו בעברית, ובחדר ההמתנה, פתאום אתה לומד שכדאי שגם יהיה שלט שאומר לו מרחבא, וכותב את זה בערבית, עם כל המסרים, ושהוא ירגיש בבית, ואחרי 1.5 שנים, שמגיע ליצבת ואומר, הצלחנו לגייס, מגייס מהחברה הערבית. הרמנו לחיים, כי הבנו שזה נקודה מאוד חשובה, שהרעיונות הראשונים של עובדים ועובדות מהחברה הערבית יהיו עם אנשים שמדרבים את השפה ואת התרבות.
כן.
ואז המפגש עם הארגון הוא, ארגון, הוא מפגש אחר. ופתאום יש רמדאן. ולימדו אותי לברך רמדאן קרים. ולמדנו ששולחים שנה טובה, לא רק בעברית, שהולכים גם בערבית.
גם בערבית, כן.
ושיש חגים שאנחנו צריכים לברך. גם את אחינו ואת את, את העובדים מהחברה הערבית, וגם האתיופים. ונוצר פתאום, אחרי 4 שנים בארגון, לוח שנה, כמו שעכשיו אתם מחלקים, לוח שנה רב תרבותי, מגוון. ואת זה לא ידעתי שפגשתי את, את הדור המייסדים בהתחלה.
צביקה, כן. כן. אז אתה מתאר פה גם את מה שצריך לעשות לפני התנעת התהליך, וגם מה החסמים שצריך לטפל בהם, ואיפה זה פוגש אותנו מבחינת פערים, ואתה מתאר פה מין יציבות כזו וניהול של התהליך לאורך שנים. אז אני רוצה שתיקח אותנו שנייה ונגעת בשנים קדימה, ואיך הארגון הפך להיות הרבה יותר מגוון והרבה יותר מכיל. אני רוצה דווקא שתיקח אותנו לפרויקט הגדול שעשיתי עם הכיתה המפעלית. מאיזה צורך זה נבע, ואיפה זה שרת את הביזנס?
אני רוצה להקדים, שדי, כי אני נגעתי בזה קודם ואמרתי, תרבות ארגונית. עסקנו הרבה מאוד בתנובה באותה תקופה ביצירת התרבות הארגונית שרצינו. ותרבות ארגונית זה לא רק ערכים שתלויים על הקיר.
כן.
כי אפשר לתלות ערכים ולהגיד, וואלה, יש לנו תרבות. לא. תרבות ארגונית מתחילה בהתנהגות. באיך אנשים מתנהגים, וההתנהגות שהיא רפטטיבית חוזרת על עצמה, מייצרת הרגלים, וההרגלים היא מי שאנחנו בסוף. אנחנו, מה שאנחנו, איך אנחנו מתנהגים. והתייחסנו לשילוב של עובדים בחברה הערבית, כמו שהתייחסנו למציונות תפעולית בתפעול ובלוגיסטיקה, וכמו שהתייחסנו לדברים נוספים, בראש סדר העדיפויות שמנו את הנושא הזה, כמו שאמרתי, כערך מרכזי, וגם התמנו מה שקראנו התנהגויות. וזה גם הביא אותנו להבנה, אחרי זה ביחידות, כל מנהל יחידה או מנהלת יחידה התחילה ליישם שיטות ופרקטיקות שיחידה למדה מיחידה.
כן.
פתאום התחלנו להעביר קורסים בערבית לעובדים יהודים, וקורסים בעברית לעובדים ערבים ביחידות, במחלבות, במפעלים.
מדהים.
ויום אחד באה אליי מנהלת משאבי אנוש של חטיבת התפעול ואומרת לי, אייל, אנחנו לא יודעים מה לעשות, חסרים הנדסאים, מפעילי המכונה, היום המכונות הן מאוד מורכבות, אפילו היום מכונה זה באמת על חלל.
פרויקט בפני עצמו.
פרויקט, אתה צריך השכלה ואתה צריך הנדסאים, ולא היו. והם ביקשו שנצא ללימודים על חשבון תנובה של 2-3 שאנחנו נממן, ואמרתי להם, תכינו, תביאו. ואחרי 3 חודשים יצאנו לדרך עם שיתופי פעולה, עם עוד בראודה ועם כל מיני גופים נוספים. הוצאנו קול קורא, נרשמו 100 איש, 19 התקבלו לכיתה, 18 התחילו, 2 לימודים של עובדים, עובדי ייצור פשוטים, שבשנתיים עשינו מהם על חשבוננו ועל חשבון שעות העבודה, הם קיבלו שכר מלא, תואר הנדסאי. מתוך 17 שסיימו את הקורס, שעדי, תקשיב טוב, 17 שסיימו את הקורס, 5 היו עובדים מהחברה הערבית.
וואו.
2 מצטיינים מהחברה הערבית. מצטיין הקורס מהחברה הערבית.
מדהים.
ושהענקנו להם, זה עושה לי ברווזים. ושהענקנו להם בטקס סיום את התעודה, הם היו עם המשפחות ועם הילדים. אז אתה מבין איך אתה משנה חיים של אנשים. לא משנה הרי מה אתה אומר, משנה מה אתה גורם לאנשים לעשות, מה אתה גורם לאנשים להרגיש, ומה אתה גורם לאנשים להגיע. ואנשים האלה פתאום גרמת ל-17 משפחות בכלל, ו5 מחברה ערבית, לעשות מוביליות חברתית, כי שכר של עובד ייצור ושכר של הנדסאי הוא שכר שונה, והילדים מסתכלים פתאום על אבא, בן 42, לא משנה כמה, שהוא עושה את זה.
מסגשג ופורח.
והוא מראה לילדים שהוא, we can do that, כאילו אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים, וזה היה ברק בעיניים, במשפחות, בילדים, אצל המועמדים, זה אחד מהגאוות הכי גדולות, זה אחד מהפירות שיצאו, הוא לא קשור לכאורה, אבל אתה יכול להבין דרך המספרים, כמה התעסוקה והאג'נדה של חיבור העובדים בחברה הערבית ליום-יום, היה כבר ממש חזק ארוג בתוך החברה.
האמת, יש לכם על מה להיות גאים, זה פרויקט שאני יודע שהוא מחזיק גם בימים אלה, ובעצם כשאתה מדבר פה על היצע שפוגש את הביקוש בעקבות איזשהו צורך שהארגון גם ככה רואה, ויש לו מהצד אחד היצע מועמדים טוב שהוא יכול להשתמש בהם, ומהצד השני יש לו צורך ארגוני מאוד מאוד גדול, ועצם ההפגשה של שני הדברים האלה הוא בעצם ווין 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 לכולם, וזה מדהים.
וראינו זה גם במספרים בסוף.
כן. בהחלט, בסוף זה משתקף.
אנחנו ב-2016 שהתחלנו, 10% מעובדי תנובה היו מהחברה הערבית, ואני חושב שעל אצבעות יד אחת יכלתי לספור את המקצועות מנהלים מנהלות או מקצועות חופשיים, צווארון לבן,
כן.
שכלכלנים, טכנולוגים שהיו מהחברה הערבית, וב-2021 הגענו ל-21%, אפילו אם אני זוכר, אפילו 21.2%,
אחוז דומה לאוכלוסייה.
בדומה לאוכלוסייה. ולמעלה מ-220 מנהלים, מנהלות, אנשי מקצוע, במקצועות אקדמיים, משכילים, ולא רק עובדי כפיים. לא הצלחתי להגיע למצב של חבר או חברת הנהלה עדיין מהחברה הערבית, אבל אתה יודע, אינשאללה יגיע היום גם לזה.
גם זה יגיע עם העבודה הקשה בסופו של דבר, והטיפים והדברים שנתת פה, הם בעצם מנחיכים את זה שניהול נכון של התהליך, בלי לטטה ולשים מתחת לשטיח, ובלי התעלמות מהקושי לפעמים בניהול השונות, אני חושב שהם המפתח והמתכון לזה שמייצרים פה חברה מגוונת ומכילה, שמקבלת את כולם כמו שהם. אתה כבר לא בתנובה, למזלנו, אתה איתנו בתוך קו-אימפקט, ואני רוצה לשאול אותך שנייה, ולא להתעלם מהתקופה והמציאות המאוד מאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בה, עם חברה משוסעת ועם כאב שלא ניתן להכיל אותו כבר. הייתי רוצה שנסיים עם משהו ולשאול אותך, אתה אופטימי בהמשך? אתה חושב שהדברים ילכו ויתיישרו לאן שאנחנו רוצים ברוח של הפודקאסט הזה?
אני חושב שכן, אני בטוח שכן, אני חושב שאין ברירה, ברור לי לחלוטין, שבסוף אנחנו נראה יותר ויותר חברות שמשלבות יותר ויותר עובדים ועובדות מהחברה הערבית, ולא רק מהחברה הערבית, אנחנו עוסקים במיזם שלנו, בשילוב של החברה הערבית, אבל זה מאפשר ומקנה כלים לחברות, לעשות את זה בעוד מעגלים ועם עוד חברות ועוד כן. בגזרים. אני יכול להגיד שזו תקופה קשה ואני זוכר, אני בשנתיים האחרות כבר לא מנכ״ל תנובה, אבל בשומר חומות, במתח מאוד גדול.
כן.
מאוד גדול ב-2021 שהיה במסגרת שומר חומות בין יהודים וערבים בחברה, היה מתח גדול. אני גם דיברתי על זה לא מעט, ואני יכול להגיד לך שצלחנו אותו בגאון ובגאווה. ואני גם יודע, וזה לא רק המחקרים שאנחנו עושים, גם הרגשנו את זה אצלנו.
כן.
במקומות שבהם יש חללי עבודה משותפים, ושיש באמת חברה שהיא מכילה, ויודעת לעשות את העבודה כבר, והאימון הוא קיים, אז צולחים תקופות משבר יותר בקלות. ואני אגיד גם אין ברירה, כי לחיות בחברה משותפת, צריך לעבור דרך מקום העבודה, כי במקום העבודה רובנו נמצאים רוב הזמן.
נכון.
ואם מקומות העבודה במגזר העסקי ידעו לעשות את זה, זה יהיה בוסט מאוד גדול לחברה הישראלית, וגם יפתור בעיות או צרכים ואתגרים שיש לתעשייה, ויש תעשיינים או חברות עסקיות אחרות. ואני יכול להגיד, אני באתי למיזם לפתור בעיה עסקית, ויצאנו מורווחים בגדול. בדברים שהם הרבה מעבר לכך, של תועלת עסקית, של חסרים עובדים ועכשיו יש, תרבות ארגונית, ערכיות, יכולת הכלה, לעבור תקופות קשות, וזה מה שנקרא חוסן ארגוני.
כן.
הרזיליאנס של הארגון, זה חלק מאבני היסוד של החוסן הארגוני, ואני חושב שהשותפות של קו-אימפקט היא מאוד חשובה, כי קו-אימפקט עוזר לארגונים, במקומות שארגונים צריכים את העזרה, את ההדרכה, את האימון, את ההגדרה, את התפריט. כן. זה, אני מקווה שנצליח להיכנס, לא מקווה, אנחנו ניכנס ליותר ויותר חברות.
נכון, והגדרת את זה יפה מאוד, כי בסוף חוסן ארגוני לא בונים בימי חירום. בונים אותו בימי שגרה כדי שיהיה סוסטיינבילי ויחזיק לאורך זמן. וזו המלצה חשובה מאוד. בואו נטפל בזה ביום יום, כדי שנפגוש את האתגר הבא, אמן ולא יבוא, אבל כשנפגוש אותו נהיה הרבה יותר מוכנים.
לגמרי.
תודה אייל.
בתחילת דרכה של קו-אימפקט, שיעור המועסקים מהחברה הערבית במגזר העסקי עמד על 5% ועל 0.3% של מנהלים. היום אנחנו עומדים על 6.5%, מהם 1% של מנהלים. במהלך הפעילות, קו-אימפקט הצליחה לשלב 11,500 ערבים בחברות השותפות שהיא מלווה, כאשר 53% מתוכם נשים ערביות. שילוב נשים בשוק העבודה בשנים האחרונות תרם לתוצר 15 מיליארד שקלים. הידעתם ששיעור הסטודנטים הערבים בשנת 2024 עמד על 19% ושתי עשיריות, ומתוכם כמעט 30% לומדים בטכניון וכ-60% מהסטודנטים הם נשים? 53% מהשמות של שנת 2024 הן נשים אקדמאיות מהחברה הערבית.
אז הבנו היום שקיים פוטנציאל של הון אנושי אדיר המהווה בעצם מאיץ כלכלי מאוד מאוד חשוב וקטר צמיחה למשק. איך עושים את זה הלכה למעשה? ומה נדרש כדי להפוך את הפוטנציאל הזה לרווח עסקי ממשי? בפרקים הבאים אנחנו ניגע גם בנושאים קצת יותר מורכבים וקצת יותר עמוקים, ואנחנו ניגע למשל כמו ביחסי יהודים ערבים במרחבי העבודה, אנחנו ניגע בהשלכות של המלחמה על צוותים מגוונים, קצת בתהליכי גיוס ושימור וניוד ופיתוח של עובדים מהחברה הערבית, ועוד כמה וכמה פרקטיקות מוכחות למימוש ושילוב מיטבי של עובדים מהחברה הערבית. תודה שהזנתם לתוצרת מקומית, אנחנו נתראה בפרקים הבאים של הפודקאסט המשותף של 103 FM וקו-אימפקט.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.